תמיד איתי כולך.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
שבנו עליכם השעה השנייה של המהדורה המרכזית, נודה לעורכת הראשית, אסתי פלד, טכנאי השידור מוישי כאן, ואנחנו פותחים עם העיר בני ברק, ואומרים ערב טוב למנהל לשכת ראש עיריית בני ברק, הרב גדליה סילמן. אנחנו רואים את מספר ערים, אנחנו רואים את בני ברק, אני חושב היום במקום השלישי או משהו כזה בארץ, אולי הרביעי, אחרי תל אביב ורהט וערים נוספות, והדבר הזה, אתה יודע, היינו כבר בסיבוב הראשון, עד כמה זה מעסיק אתכם עכשיו שלכאורה המצב נרגע, ועכשיו אנחנו לקראת גל שני, או אולי במהלכו של גל שני, כשכל הזמן מדווחים חלק מהדיווחים, אגב, חשוב לציין, להיצמד להוראות הרשמיות, כחלק מהדיווחים, אתה יודע, היום ראינו למשל על מורות בבית ספר בבני ברק שנדבקו בקורונה, דבר שהתברר כלא נכון, איך אתם מתפקדים בתוך כל הדבר הזה שנקרא גל שני של קורונה?
תראה, במהלך כל הימים האחרונים אנחנו מקיימים ישיבות יומיומיות, גם כאשר הציבור לא מודע עליהן, החמ"ל פעיל, ואנחנו מקיימים ישיבות יומיומיות והתייעצויות עם אנשי מקצוע, גם אנשי מקצוע שעזבו את העיר, עדיין אנחנו שמחים לשמוע מהם את חוות דעתם, ועדיין שמחים...
עזבו את העיר, אתה מדבר על רוני נומה, שניהל את מטה הקורונה.
נכון, כתבת רוני נומה, אנחנו שמחים לשמוע את הניתוחים שלהם, לצד השיתוף פעולה מאוד מסיבי מצדנו של הבדיקות הסורולוגיות, שנכון, שמתבצעות על ידי משרד הבריאות, ומשרד הבריאות קובע מי הוא החתכים שיבדקו, זה מדגם מאוד מאוד מקצועי, אבל השיתוף פעולה של תושבי בני ברק במידה ניכרת ובעקבות... הפעילות של העירייה בעניין הזה, העירייה מפעילה קבוצה של מוקדניות שפונה לתושבי בני ברק שנבחרו על ידי משרד הבריאות להשתתף בבדיקות האלו, ובעצם משכנעים אותם להשתתף בבדיקות האלו מתוך הבנה שהתוצאות יקלו עלינו להבין איך הנגיף תוקף, מה רמת המסיביות של ההדבקה, וכן על זה הדרך.
עד כמה אבל עוסקים במניעה, כי אנחנו רואים שבאמת העירייה עושה את הפעילות למשל לעומת תל אביב, אגב היום הסתובבתי בתל אביב, בדיוק אין כמעט פעולת אכיפה, אנשים הולכים בלי מסכות והכל עסקים כרגיל, ואילו בבני ברק עושים אני חושב הרבה יותר פעולות אכיפה ושמירה על הנחיות משרד הבריאות, ואתם חושבים שזה נותן את אותותיו? כלומר הסיבה שאנחנו רואים היום 6% אני חושב מכלל החולים במדינת ישראל, זה בגלל האכיפה?
אין ספק שבלי האכיפה שהיו שפיקפקו בהתחלה אודות הצורך לבצע אכיפה או אודות הנוחות שבצעד הזה, היום כולם מבינים שזה הצעד הנכון, ואגב בממשלה ממליצים להגביר את האכיפה בערי ישראל מתוך הבנה שזה דבר שמפורש תורם להפחתת ההידבקות, וכן, אנחנו מפורש, גם אנחנו נגביר את המסיביות של האכיפה במרחב הציבורי בימים הקרובים, למרות שהיום כשהמשטרה עשתה סבב בבני ברק, נוכחה לראות שבאופן מוחלט, רוב טוטלי של התושבים לובש מסכות ומקפיד על הכללים, אבל עדיין אנחנו יודעים שגם מיעוט שלא מקפיד מזיק לכולנו. אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, לפני משהו כמו 10 ימים, כמדומני אני התראיינתי כאן בתחנה, ואני דיברתי על זה שאנחנו יוצאים לאכיפה, וכבר אז הוא שאל אותי, אתם יודעים על נתונים שאנחנו לא יודעים? ואני אמרתי לו, תקשיב, להערכתנו משרד הבריאות בתוך כמה ימים בעצם יבין שנתוני הדבקה בבני ברק הם קצת פחות טובים ממה שדומה, ממה שבעצם הופיע בגרפים שלהם, והיום אנחנו רואים שזה המצב, נכון? ברוך השם אנחנו לא כובשים את ה... המקור הראשון.
תראה, ביחס לסיבוב הקודם, בני ברק הייתה 17% מכלל החולים בארץ, היום 6%. כך שזה מצב טוב יותר לעומת הפעם הקודמת, אבל עדיין במצב לא כל כך.
תראה, אם אנחנו רוצים לטפוח לעצמנו על השכם, אני יכול להגיד לך נתון נוסף. בוא נגיד את האמת, שיש משהו מטה וחמקמק בנתונים האלו. ולמה? כי אם ניקח את תל אביב, שהיא פחות או יותר כמונו, או אולי קצת במקום פחות טוב, בתל אביב מקרה ההדבקה, אם אנחנו נתפוס מספר לצורך העניין של 25 נדבקים ביום, סתם לצורך העניין אני אומר, אז שם זה ב-15 מקרה ההדבקה. ב- בבני ברק אותו מספר יגיע משלושה או ארבעה מקרי הדבקה על רקע זה, שזה משפחה שלמה שבעצם נדבקת.
בדיוק, כי כשאותו תל אביבי חוזר לבית, הוא מדביק עוד בן אדם או שניים, ובבני ברק זה...
בדיוק, ופה זה יהיה חמישה או שישה, ועדיין, אני אומר, אנחנו לא מחפשים לטפוח לעצמנו על השכם, ואנחנו לא מחפשים להגיע לנתונים שאומרים, אנחנו במקום קצת יותר טוב מתל אביב, או רק במקום הרביעי, אנחנו מחפשים מפורש להגיע למקום הכי רחוק ממעלה הרשימה, מתוך הבנה שאנחנו עוסקים בהצלת חיים, ולכן אנחנו כל כך הרבה מקפידים על זה, ולכן אנחנו כל כך הרבה התרענו לפני חג השבועות, שאנשים יקפידו על ההנחיות, שבבתי כנסת וקהילות יקפידו לא להגיע למצב של צפיפות של מאות אנשים שמתפללים אולי יותר מכך. לשמחתנו, רוב מוחלט של הקהילות נשמעו, אני לא יכול להגיד שכולם נשמעו, אבל רוב מוחלט, ואנחנו חותרים כל הזמן בהתמדה, ואנחנו בדיאלוג עם הקהילות השונות בבני ברק, שיקפידו על ההנחיות.
כן.
בשמחתנו, רוב מוחלט מקפיד, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שכולם מקפידים, וחבל על כך.
הזכרתי את מוסדות החינוך, בוא נדבר אותם, הורים לילדים מאוד מאוד חוששים, אתה יודע, בסופו של דבר לשלוח אותם לבתי הספר, לתלמודי התורה, כי גם אם אתה מקפיד בביתך, אתה לא יודע מה קורה בשאר המשפחות של אותם ילדים שנשלחים לבית הספר או לחיידר. איזה פעולות העירייה עושה, ועד כמה הורה יכול להיות רגוע ובטוח לשלוח את ילדיו לאותו מוסד לימוד?
אני אחרי אתך דווקא מהסוף. עד כמה הורה יכול להיות בטוח, והאם נכון לו לשלוח, שכל אחד יעשה תאורת רבותיו. כל אחד יש לו את המנהיג קהילה שלו, את המנהיג עדה שלו, והוא צריך לפעול על פי ההנחיה שהוא מותן לו. אני חושב שמרבית ההורים שולחים, כן, ישנה תופעה, שכאשר מתפוס לצורך העניין בית ספר מרכז, אני אנקוב בשם, בית ספר מרכז היה סיפור של שני מקרי הדבקה, כתוצאה מזה מרכז, בעצם משרד החינוך ומשרד הבריאות קיבלו החלטה להשבית מספר כיתות, אבל מרכז החינוך העצמאי אתמול מקבל החלטה לסגור עוד כיתות, כי פשוט הם הבינו שבכיתות האלו, צפויים היום להגיע רק שלושה או ארבעה ילדים לפי האינדיקציות שהיה להם, ואז הם אמרו, בעצם חבל לנו להפסיק כיתות ולשלוח מורים או מורות שיתפקדו בעצם על שלושה או ארבעה תלמידים, בואו נסגור את הכיתות האלו לגמרי. חשוב להבין, בעצם החלטה של פתיחת בית ספר זו החלטה של משרד החינוך, אנחנו לא צד בעניין. משרד החינוך מקבל את ההחלטה האם להפעיל אותו, באילו תנאים להפעיל אותו, תוך התייעצות עם משרד הבריאות, עם הרופא המחוזי של משרד הבריאות שעוקב אחר הנתונים שמגיעים כאן מהעיר או מכל מקום אחר, ואנחנו סך הכל גורם שמעביר את הנתונים, אבל בסופו של דבר החלטות מתקבלות שם. אותו דבר נכון גם לגבי חיידרים, שזה בעצם החלטות של מוסדות פרטיים או
רשתות החינוך.
כן, או רשתות החינוך, כך שבעצם אנחנו לא צד בעניין. יחד עם זאת, עכשיו אני עובר לשאלה הראשונה, אתה שואל ביחס להסבר. אנחנו כן עושים כל מאמץ להטמיע את החשיבות של השמירה על הכללים, השמירה על ההנחיות, להקפיד מאוד על הכללים, ואנחנו יכולים לשים לב, ואני לא רוצה להתייחס למוסד כזה או אחר, אנחנו שומעים מעט לעט על מוסד שנסגר, או על ישיבה שנסגרת, על רקע זה, שיש מישהו שהוא חולה קורונה, ולא, או היה לו תסמינים, ולא הקפיד לא להימצא בחברה של תלמידים אחרים, וזה מביא בסופו של דבר לנזק רוחבי. לכן מאוד מאוד חשוב, אנחנו עושים כל מאמץ להטמיע את זה בקרב התושבים, את החשיבות של השמירה על הכללים וההנחיות של משרד הבריאות, גם אם נראה לאנשים שדי, זה פסה, נמאס, רוצים להיות אחרי הפרק הזה, אבל עד רבה, ככל שאנחנו נקפיד ונשמור יותר, אנחנו נביא לזה שזה יסתיים בצורה טובה יותר ונראה יותר. ובמסגרת ההסברה הזו, כך לדוגמה, יום שישי, הוציאו רבני העיר מכתב מאוד מאוד ברור, עם הנחיות מאוד ברורות, שאנשים לא הולכו להתפלל במניינים שלא מקפידים בהם על ההנחיות, אנשים מבוגרים ימשיכו להתפלל בבתיהם, וכן על זה הדרך, אנחנו עושים כל מאמץ להצמיע את ההסברה ואת חשיבות השמירה בבני ברק, ואנחנו מעריכים שגם בימים הקרובים תושבי בני ברק יפסו לחומרי הסברה חדשים. בעצם במהלך השעות האלה ממש אנחנו מדברים, יושבים צוותים ועמלים על חומרי הסברה שימשיכו להטמיע ולהעמיק את ההבנה של התושבים שבנפשנו הדבר, וחובה להקפיד על ההנחיות, לשמור על הכללים, ובכך בעצם למנוע סכנת חיי אדם ואת הסכנה של כולנו.
שכולנו נקפיד וכמה שיותר, וכמו שאמרתי בתחילת השידור, ראיתי בבני ברק מניינים בחצרות, אנשים כבר החמירו על עצמם לפני ההוראות הרשמיות, אם יהיו כאלו, ובאמת נזרים גם עם מסכות, גם מבחינת להתרחק 2 מטר מאדם מחברו. נקווה שאתה יודע, המגמה תלך ותרד בבני ברק ובערים בכלל במדינת ישראל. הרב גדליה סילמן.
כולנו תקווה, והדבר הזה תלוי הרבה הרבה בכולנו.
נכון, במאזיננו, בכולנו, להקפיד על ההנחיות. הרב גדליה סילמן, מנהל לשכת ראש עיריית בני ברק, תודה רבה לך, ערב טוב.
בשורות טובות, כל טוב.
עכשיו נאמר ערב טוב לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
שלום וברכה, ערב טוב.
יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, ועדת השרים לחקיקה, זה אחד הדברים שאתה עד היום אולי הכרת מהכיוון של חבר כנסת, שהצעות חוק שלו נתקעות שם, בעיקר בתקופת הילד שקד למיטב זיכרוני, אבל עכשיו אתה כבר יושב ראש סיעה, נכון? ההתנהלות היא אחרת.
תראה,
האמת היא,
גם בכנסת ה-21, כי הכנסת הייתה מאוד קצרה, חוקקה, כן, אחרי זה ב-22-23, בכלל לא היה חקיקה בכלל. גם אז, ברוך השם, הצלחנו להעביר כמה וכמה חוקים, ביניהם כמה גם לקריאה השלישית, שנכתבו בספר החוקים. אבל שוב, כל יושב ראש ועדת שרים, עם הכללים וההבנות, ואיך שהוא רואה את הדברים, היום זו הייתה ועדת שרים הראשונה, שכנסת הזאת, כנסת 23, ואני יכול לשמח מאוד, זה מודל להשם, שהחוק שלי, שאני כבר עמל עליו.
רגע, תסביר למאזינים על מה מדובר. חוק ביטוח רפואי, שמה שלא יהיה ניתן לעכל לאדם שחייב את הביטוח הרפואי שלו.
אני אומר לך מה שאמרתי, אני חושב בצורה בשידור פעם, אצלי כל הצעות חוק מגיעים מפניות של אנשים פרטיים.
נכון.
קשר לאדם, ואמר לי שהוא יש לו הרבה עיקולים, חובות גדולים, אוקיי, עיקלו את הבית, האוטו, שלא ידע מצרות, אבל מה שהפלא הגדול היה, הביטוח רפואי שלו גם יקלו. עכשיו, אתה יודע, יש בחוק, יש החרגות מה אי אפשר להקל. למשל, פילין, שכר מינימום, מקרר, אפילו חיית מחמד, להבין, גם אי אפשר להקל, אבל ביטוח רפואי כן אפשר להקל. ואני הלכתי עם משרד המשפטים לפני 3.5 שנים, במשך כל הכנסת 21, לנסות להעביר את החוק הזה, לצערי ללא הצלחה. הייתה להם הקשנות מאוד 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 מוזרה, שלא רצו להעביר את זה. ואני רוצה לתת הזדמנות להודות גם לשר המשפטים ניר ברקת-כהן, אני היה לי איתו שיחה ביום שישי על החוק הזה, וברוך השם החוק הזה עבר היום, צריך לומר גם הרבה תודה לשר הדתות, הרב אביטן, שהוא נציג ש"ס בוועדת שרים, לענייני חקיקה. יום רביעי הזה זה יעלה למליאת הכנסת, ומאז, אתה יודע, את ההכנה לקריאה ראשונה, הקריאה הראשונה, עד שהחוק מגיע לספר החוקים, יש לו הרבה 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 תהליכים ופגישות והבנות ותיאומים. אני מקווה לדעת השם שהחוק הזה יעבור, כי זה חוק צודק. זה אותם אנשים החלשים יותר בחברה, שנמצאים בעיקולים, אנשים שאין להם חיים, אין להם יכולת לחלקל את עצמם בצורה נכונה, מסכנים. גם לפגוע בבריאות שלהם, דבר שלא בא בחשבון.
כן. טוב, עוד נושא אחד יש לנו, זה נושא הסמינרים, אפליית הסמינרים. עד כמה אתה חושב שהתוכנית שהוצגה בפני נשיא המועצת מרן חכם שלום כהן וזכתה לעידודו להקמת סמינרים, ואתה נזכיר, היית חבר מועצה בעיריית ירושלים, מכיר את הנושא הזה לפני ולפנים, עד כמה היא באמת יכולה לפתור את המצוקה הזאת של אפליית בנות בקבלתן לסמינרים?
קודם כל, כבר אמרו חז"ל, כבר נוטל לכמה נזקנים אינו נכשל. ואין ספק שהרב אריה דרי, יחד עם הנציגים בעירייה, שעלו למונו של נשיא המועצת וקיבלו את ההכרעה, וזה מה שצריכים לעשות, אז בזאת השם זה גם מצליח. עכשיו תראה, אני חושב שאנחנו לא מייצרים את הגלגל. אם אני הייתי אומר לך לפני 6 או 7 שנים, שבתשפ"א, בירושלים, בתלמודי התורה הספרדים, משפחות שלמות, לכתחילה, אברכים, בוגרי ישיבות, יבואו לתמודי תורה ספרדים מכתחילה. היית אומר לי, תשמע, זה נשמע שהוא לא אמיתי, עזוי, והנה היום יש כמה וכמה תמודי תורה, צריך להגיד לשלוח את נציגי הציבור שלנו בעיריית ירושלים שהקימו, וכמעט בכל שכונה, תמודי תורה מהמצוינים והמשובחים ביותר של בני אברכים, באמת, האליטה של האליטה, ואין סיבה שההצלחה הזאת היא לא תעותק גם לבנות. עכשיו, זה נכון שהבנות זה יותר קשה, בגלל שיש את החינוך העצמאי, ומקבלים יותר מאשר בתמוד בתורה של הפתוח, אני מכיר את הבעיה. ולסופו של דבר, אם ציבור שלם מתאגד, והוא מתאגד, אני שומע מאותה, מאז הישיבה עם חכם שלום, כל כך הרבה אברכים שאומרים, לרגע הזה חיכינו, אז אין סיבה בעולם שלא יצליח, וכולנו נאמין בזה, וזה גם יצליח.
טוב, אם אתה מאמין בזה, אז אתה יודע, כולנו יכולים להצטרף ובאמת לפתור את המצוקה הזאת של אפליית בנות בסמינרים. חבר הכנסת מיכאל מלכאלי, יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, תודה רבה לך, ערב טוב.
טוב.
עכשיו נאמר ערב טוב לשר המדע והטכנולוגיה, יזהר שי.
ערב טוב, לך ולמאזינים.
כן, ערב טוב. אז קודם כל, איך העבודה בקואליציה, אתה יודע, בכל אופן כחול לבן, דיברנו על זה הרבה, שרים חדשים, לא כל כך עשו קילומטראז' בכלל, ובתור פרלמנטרים, הופכים ישר להיות שרים, איך הייתה כלמות על הכיסא?
עובדים קשה, מנסים להדביק את הפערים, גם בשל חוסר הניסיון שלנו, כמו שציינת, וגם בגלל שיש הרבה מאוד עבודה. מדינת ישראל הייתה בעצם ללא ממשלה נבחרת כבר למעלה משנה וחצי, ועכשיו יש הרבה מאוד דברים שציפו לפתחם של השרים החדשים, יש הרבה מאוד פרויקטים שצריכים להניע או לאפשר, וכמובן גם יש תקציב. אז עובדים קשה, ודרך אגב גם בשיתוף פעולה עם שרי הליכוד, עם גורמים מכל המפלגות, מבינים שיש מטרה משותפת, ומנסים להשיג אותה.
אגב, הצלחתם כבר לייצר איזשהו מנגנון שימנע את החיכוכים בין כחול לבן לליכוד, דברים שיוכלו לסגור מתחת לפני השטח, או שכל דבר אנחנו נראה פיצוצים, האם זה יהיה תקציב דו-שנתי, האם יהיה חקיקה בנושאים שבגץ פוסל, וכל, אתה יודע, מדי תקופה הרי יתעורר איזה משהו כזה.
אני אשמח על השאלה הזו, רוב הדברים אכן נסגרים בדיונים מעשיים, פרקטים כאלה בין הצדדים, ואתה לא רואה אותם ככותרות בעיתונים או בתקשורת, ויש דברים שיוצאים החוצה מטבע הדברים, זה טבעו של העולם הפוליטי. אני הייתי מציע לכולנו לא להתרגש, יש גם חילוקי דעות בתוך הבית, הנה היום שמעתי את חבר הכנסת מיקי זוהר, מעביר ביקורת על שר האוצר, שאני מזכיר לך שהוא ממפלגתו, ועדיין לא התפרקה הממשלה וגם לא תתפרק בגלל זה, והכל בסדר. אני חושב שאנחנו כולנו אכן צריכים ללמוד לעבוד ביחד כמו שציינת, ומצד שני צריך להרגיע, החילוקי דעות הם חלק טבעי מדרך העבודה של אנשים שיש להם הרבה מאוד מה לעשות, ולא מסכימים על הכל, וזה בסדר, זה לגיטימי אפילו.
גם כשאתה זוכה לביקורת, אתה יודע, הרי בסופו של דבר אתם נמצאים באיזשהו מקום, שאתם זוכים לפעמים לביקורת גם מימין וגם משמאל, מאנשים שרק אתמול היו שותפים שלכם, חברים, אתה יודע, זה מרגיש קצת לא כל כך נעים להיות מותקפים משני הצדדים.
זה אכן לא נעים, אבל לא באתי לחיים הפוליטיים כדי לחפש רוגע ונועם. באתי כדי לעבוד קשה למען הציבור ששלח אותי, ודרך אגב גם למען מי שלא שלח אותי לכאן. אני שליח ציבור ויש לי אחריות לעבוד למען כולם, אז אם זה כרוך גם בדברי ביקורת מאוד חריפים, קודם כל ביקורת אני מכבד ולמען האמת גם מנסה ללמוד אותה. למרבה הצער זה גם כרוך בהכפשות מאוד קשות, לפעמים אפילו באיומים. לצערי הרב חלק מהדברים שנאמרים ונכתבים לא רק עליי אלא גם על חברי סיעה אחרים מועברים אפילו לכוחות הביטחון בגלל החריפות והאיומים, ומדינת ישראל כבר ראתה בעבר מה המשמעות של לא לטפל באיומים שלכאורה נאמרים במעין עדנה דריתך כזאת. אז אנחנו, אחרי שמעתי את כל זה, מבליגים, מסתכלים קדימה, לא מתלונן ולא מתבחין, ומקבל את זה כחלק מהחיים שבהם אני...
לצד הביקורת, אבל יש גם את הדברים של המהות עצמם, אתה יודע, כמו למשל, ברגע שאנשים משמאל לכם שמים הצעות חוק בנושא דת ומדינה, למשל, דברים שיכולים כן לגרום לאולי קרע או איזה משבר קואליציוני בין צד ימין, נקרא לו הליכוד והחרדים, לבין כחול לבן, עד כמה דברים האלה מטרידים אותך, כמו למשל הצעת החוק של תמר זנדברג, שאומרת, הפעלת תחבורה ציבורית בשבת בכל ערי ישראל מטעם המדינה?
תראה, אני אמרתי גם בעבר, ואתה יכול לבדוק אותי, אני חושב זאת בדיוק דוגמה להצעת חוק קנטרנית, שגם מי שהגישה אותה יודעת שאין לה שום סיכוי, היא הגישה אותה כדי להראות לכולם עד כמה היא מביכה אותנו.
בדיוק, זו המטרה היחידה אגב בהצעת החוק, היא מבינה שזה לא משהו...
אני לא מובך, אני הצהרתי בעבר שבהסכמות צריך להגיע למצב שבו במקומות שבהם זה לא מפריע, לאוכלוסייה שגרה ושומרת על השבת, כן צריך לאפשר תחבורה ציבורית. אני חושב שזה יותר החלטה של רשות מקומית שבוחנת בעדינות את המרקם החברתי שבו היא חיה ונמצאת, ובהתאם לזה לקבל החלטות. אני לא חושב שהמדינה צריכה להחליט לגבי תחבורה ציבורית בשבת באופן גורף. אני חושב שגם עם כל הכבוד לחברת הכנסת זנדברג, ויש לי כבוד, היא יודעת מה זו פוליטיקה. בפוליטיקה אתה עושה את מה שאפשר, לא את מה שאתה חולם עליו. ואם היא חולמת על תחבורה ציבורית בשבת, במקומות בהם זה ראוי, תתכבד ותבוא ותדון בכך עם כל חלקי הבית, כי אחרת זה לא יעבור. אז היא יכולה להציג את ההצעות האלה ותזכה לכותרות, ויגידו כמה שאנחנו ככה ואחרים וכו'. מי שרוצה להשיג את ההישגים האלה, צריך לדבר עם כל חלקי הבית, בטח כשמדובר על דת ומדינה, זה חלק משמעותי מאוד מהמרקם במדינת ישראל. אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו נראה תוצאה שמבוססת על הסכמות ולא על קנטרנות ועל צעד חד צדדי כזה.
טוב, אני רק אזכיר שאחד החוקים, ואני מקווה שהוא לא יסתיים כך, היה החוק של איילת נחמיאס ורבין להכיל את הריבונות הישראלית בשטחים, דבר שעכשיו אנחנו כבר מדברים עליו בצורה רצינית. נקווה שתחבורה ציבורית בשבת זה לא משהו שיגיע לכיוון הזה. עוד דבר אחד, החוק הנורווגי, גם הדבר הזה מצליח לעורר שערות. כן יעלה, לא יעלה, אני מבין שהדרישה שלכם, אגב, לא רק שלכם, גם של החרדים, חד משמעית להעלות את החוק הזה, נכון?
כן, ויש שם אינטרס גם שלנו וגם של סיעות אחרות. בליכוד כבר מינו אנשים לוועדות שונות שעוד לא נמצאים בכנסת. אז כולנו יודעים שהחוק הזה צריך לעבור, הוא ייטיב את עבודת הכנסת, וזה חשוב, יהיו יותר חברי כנסת לוועדות הכנסת, לעבודה רצינית בבית המחוקקים. אני מקווה שבשבוע, שבועיים הקרובים, נראה את החוק הזה מוגש בכנסת וגם עובר בכל הקריאות.
שר המדע והטכנולוגיה, יזהר שי, נעמת לי מאוד, תודה.
תודה וערב טוב.
ערב מצוין. פרסומות ומיד שווים.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב. הילדים מתקשים להתמקד? ריכוזית. עכשיו ריכוזית בסוכריות גומי. ריכוזית. סוכריה ללעיסה נוחה יום-יום. תוסף תזונה מואשר בצמחים. בחשרות בדץ העדה החרדית לתלמידים מגיל 6. ריכוזית. בבתי המרקחת והטבע וברשתות הפארם.
מזל טוב!
מזל טוב!
מזל טוב!
חיתול חדש נולד, והוא מושלם! בייביסיטר גאים להציג את חיתולי בייביסיטר החדשים. בבדיקת מעבדה נמצא שחיתולי בייביסיטר סופגים יותר מהגיס ופמפרס, ועכשיו מותאמים לאורו הרגיש של התינוק, וגם רכים וגמישים יותר לעיתוף מושלם. חפשו את חיתולי בייביסיטר בנקודות המחירה. בייביסיטר, החיתול החדש שלכם.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
שלום, כאן עורך דין יוסף ויצמן, בוגר הקמפוס החרדי אונו. התקופה הנוכחית מזמנת מקרים רבים של חדלות פיראון, קשיים כלכליים ואף פשיטת רגל. המשרד שלנו מטפל בנושאים אלו ומסייע לרבים לצאת מהמשבר.
מוזמנים להצטרף לנבחרת ה-Honorers, הבוגרים המצליחים של הקמפוס החרדי אונו. לייעוץ בבחירת מסלול לימודים בקריה האקדמית אונו, חייגו 072-333-4741.
הקיץ בפתח. רוצים להתחדש במשקפיים חדשים? או אולי במשקפי שמש? עכשיו, באופטיקה אלברין. 72% הנחה על כל המשקפיים. תפוף את הקנון.
תנובה במבצע על כל מוצרי החלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. למהדרין יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה הזול שבהם. המבצע בתוקף ברשתות ובחנויות נבחרות.
לשחק עם הקוביות על הרצפה זה נוח. להשתולל עם הכדור בפארק גם נוח. עם חיתול הגיס פרידום דריי את בטוחה שנוח לו בכל מצב.
מה
הגיס פרידום דריי, בטכנולוגיה מתקדמת עם תעלות ספיגה המפחיתות את התנפחות החיתול, מעניק לבייבי שלך נוחות לאורך כל היום. הגיס.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בקשרות המעודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
שואב אבק רובוטי או חופשה במלון? יש לנו חבילות שיגדילו לכם את הסיכוי לזכות ויעניקו לכם מתנה בלי הגרלה. חייגו עכשיו להגרלה של בית חם, כוכבית 9886.
המשקיעים, על מחיה, הכלכלה, עסקים והשקעות, על מה שחדש ומעניין בתוכנית המשקיעים עם אשר גרייבר ובהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו. פינות מיוחדות, סיפורים מהחיים, שאלות מאזינים ועוד. שאלות ניתן להשאיר ב-03-93-93-939 בתיבה מספר 6. המשקיעים, ימי ראשון ב-9, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
עכשיו לומר ערב טוב לרב עמי פייקובסקי.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב מצוין, רבם של שחקני כדורגל, קבוצת ביתר אני חושב, נכון? ונתניה לשעבר.
בידיו, אתה בסדר, אתה בעניינים.
טוב, אז אמנם בתקופת הקורונה ראינו ירידה בכלל בחילולי השבת באופן כללי, לא בכלי רכב ולא בקניונים ולא במסעדות ולא בטיולים וגם לא בנושא הכדורגל. אבל עכשיו אני מבין שככה מנסים לחזור לשגרה גם אחרי הקורונה וחוזרים גם משחקי הכדורגל. ואתה פנית לשר חילי טרופר שהוא שר התרבות והספורט החדש, בבקשה להעביר את המשחקים, שחלק מהמשחקים נהוגים בשבת, להעביר אותם לימי חול, נכון?
אז אני אגיד לך, אני רוצה לתקן אותך.
בבקשה.
אתה הסברת בגלל הקורונה, כביכול הם לא משחקים בשבת, אבל צריך לתקן את זה. מה שאנחנו אמרנו, שאפשר לעשות פיילוט ולקחת את ההזדמנות הזאת בגלל הקורונה, שאנשים נמצאים בבית, ואז אין קהל, הקהל לא בא למגרשים עכשיו. ואז בגלל שאין קהל, אז אנשים, כמו שהם רואים סרט בבית, הם יכולים לראות גם כדורגל בבית, ולא צריך לחלל את השבת. מה שכתוב, מה שעשינו עם חילי טרופר, וכתבנו לו את המכתב הזה, ודווקא אני רוצה כן לציין שהוא כן ענה לי, והוא מנץ' האיש הזה. כן
תרשה לי להניח שהוא לא הולך להעביר את המשחקים ליום חול, אחרת זו הכותרת שלנו.
אני לא יודע, אני לא יכול להגיד, לא רוצה להשלוט את עצמי ולהגיד כן, אני מאמין לו, הוא יעשה, הוא יעזור ולדבר שניות, אבל אני חושב שיש לו נכונות לשמוע, יש לו נכונות להסתכל, הוא ביקש ממני קצת זמן, הוא רוצה ללמוד את הכל, הוא רוצה להיפגש, הוא רוצה ללמוד, ואני חושב, תשמע, זה גם לא תלוי בו לדעתי, זה תלוי הרבה באוהדים, בשחקנים, הם אלה שרוצים לעשות את זה, ותראה,
זה מוביל אותנו לשאלה באמת, האם יש שחקנים שהם שומרי שבת או מסורתיים שהיו רוצים לא לשחק בשבת, ואתה יודע, אם יש רבים כאלו, אז מטבע הדברים אני מניח שהמשחקים לא היו יכולים להתקיים בשבת.
אני רוצה להפתיע אותך ולהגיד לך שאין לך מושג, אין לך מושג מה שקורה היום בחדרי הלבשה עם השחקנים. כל אחד, כולם מניחים תפילין, ואני נמצא שמה. אוהדים היום משחקים 90 דקות, אחרי 45 דקות הם יורדים למטה ומתפללים באצטדיון מעריב. אתה צריך לראות מניינים של 1,500-2,000 איש, אומרים אמן, יש מרבה, קירות נופלים שם. אבל תראה, אני מה שרציתי להגיד באמת, מה שלי יש להגיד מעומק הלב לרדיו כל חי, שאתם יכולים להיות שופר רציני מאוד מזה, כי הרבה חברי כנסת גם שומעים אתכם, תשמע, שיש חילול שבת, אם זה עם הרכבות, או אם זה עבודות בכבישים, או אם זה הדברים האלה, אז תמיד חברי כנסת קופצים, ולא לעבוד בשבת, ולא זה, וכבר מתפטרים מהכנסת, וזה. ופה יש את החילול שבת הכי גדול בעולם, שיש זה בכדורגל, וזה לא אכפת לאף אחד. ולכן אני חושב שאנחנו עכשיו מגיעים, אנחנו הגענו לכמה חברי כנסת, אנחנו רוצים לעשות שדולה בכנסת, אנחנו רוצים ממש להביא את זה לתודעה, יש לנו 300 חתימות של שחקנים שלא רוצים לשחק, זה לא צחוק.
כן.
וזה המון.
ללא ספק, טוב, נקווה שתצליחו במאבק הזה, אתה יודע, הדבר הזה, אנחנו כמובן נסייע.
צריך כל הזמן לשים את זה במודעות, ולדעת שיש לנו שבת, שהשבת הזאת היא ערך עליון, ואי אפשר לתת לאנשים לדרוך על הערך הזה.
השבת היא מקור הברכה, ואנחנו כמובן נסייע כמה שניתן לצמצום חילולי השבת בארץ ישראל. הרב עמי פייקובסקי, תודה רבה לך.
בבקשה, כל טוב.
בהצלחה. תודה. ביי. עכשיו נחזור שוב לנושא הקורונה, ככה יש, כמו שדיברנו מקודם, ענפים שלמים של אנשים שהם כרגע מושבתים, יושבים בבתים, אין להם עבודה, אין פרנסה. אחד מהענפים האלה זה האולמות. למרות שישנם חתונות שעושים אותם בצורה מצומצמת של 50, 100, עכשיו העלו את זה ל-250, עדיין אני בכלל לא בטוח שמשתלם להפעיל אולם בשביל 200-250 איש. בנושא הזה נאמר ערב טוב לשלום יסקוביץ'.
ערב טוב.
מנהל הדר דימול. קודם כל תגיד, העובדה שגדילו...
קודם כל דימול פלטינום.
דימול פלטינום. העובדה שהממשלה מגדילה את מספר המשתתפים בחתונות, היה 50, עלה ל-100 ועכשיו ל-250, עושה איתכם טוב? אתם כבר יכולים להתחיל להפעיל את העסק הזה שאולמות, כמו שאמרתי, זה לא רק האולם, זה מלצרים, זה צלמים, זה תזמורת, זה ניקיון, זה, אתה יודע, אלף דברים והמכבסות שמחפשים את המפות והכל. התחלתם כבר לראות את האירועים חוזרים?
ככה, קודם כל, לא היה 100, היה 50, ומ-50, זאת אומרת, עד יום חמישי האחרון יכולנו לעשות 50 אנשים באירוע, והיום, מהיום התחלנו, אפשר לעשות מינימום 200, זאת אומרת, מקסימום 250 איש לאירוע. אתה שואל אותי אם זה כלכלי? תלוי, יש אולמות שהתפוסה המקסימלית שלהם בסביבות 300-400 איש, אז 250 יכול לענות על הצרכים שלהם.
לא, אני מנסה לחשוב על זה עוד לפני הכלכלי. איך אפשר, נניח בן אדם רוצה להתחתן, איך הוא יכול לעשות אירוע מהיום למחר? הרי אם הוא עושה אירוע לעוד שבוע, שבועיים, הוא לא יכול לדעת מה יהיה, אולי האירוע שלו יתבטל. כנה לגבי שאר האירועים, אתה יודע.
ברור, ברור. אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופת קורונה, הדברים משתנים, הכל, כל, התפיסה של האנשים, היום זה אי אפשר לעשות תוכניות, זה בעצם מה שהקורונה הביאה לנו, לכולנו. אין תוכניות לטווח ארוך, גם לטווח קצר אין. דרך אגב, ההחלטה ואישור הממשלה לגבי 250 איש התקבלה או נחתמה רק ביום חמישי האחרון. אנחנו מכרנו את האירועים, או אנשים הזמינו את האירועים, מתוך הנחה שכפי שהבטיח ראש הממשלה כבר לפני חודשיים, שהחל מ-14 לשישי יהיה אפשר לעשות ללא הגבלה. ורק בשבוע שעבר הודיעו לנו, או בעצם לכל עם ישראל, שאפשר לעשות 250 איש. כך שזה ממש חונק את האנשים, אנשים לא יודעים איך להתארגן לחתונה בצורה כזו, לא יודעים...
מבחינת הפרוצדורה שלכם, היא יותר מגבילה אתכם? העובדה שאתם צריכים לקבל את רשימת המוזמנים ולעבור, או לא יודע, לפקח עליהם, כך הבנתי.
ודאי, ודאי. זה עלות שאנחנו שוקלים, האם אנחנו, זה הכוונה, התאחדות בעלי האולמות וכל... בעלי אולמות שוקלים, האם אנחנו צריכים לספוג את ההוצאה הנוספת הזו, מעבר לטרטור, ושאנחנו צריכים לקבל מראש את רשימת המוזמנים, אנחנו צריכים לבדוק שאכן מי שהגיע לאירוע הספציפי הזה, הוא אכן נמצא ברשימת המוזמנים, לקבל תעודת זהות וטלפון, זה סיפור ארוך. לאחר מכן, לבדוק שאכן בכל שלב... בזמן האירוע אין יותר מ-250 אנשים. זה פרוצדורה, זה דורש כוח אדם, זה בלבול מוח, נקרא לזה כך. תעשה את הבדיקת חום, תבדוק שכל העובדים שלך כל יום מגיעים, ותבדוק להם את החום, ותחתים אותם על הצהרת בריאות. זה בלי סוף.
אז יכול להיות שבעצם לא משתלם לכם לפתוח היום את האולמות?
תראה. בוא נאמר שצריך להניע את הגלגל באיזשהו צורה. אנחנו כבר התרגלנו לא לעבוד במשך 3 חודשים. צריך להתחיל לעבוד ולהניע את הגלגל. אנחנו מתחילים ב-250 מתוך תקווה שבזמן הקרוב זה יעלה, כפי שדיברו בהתחלה, לבלתי מוגבל, למרות שכרגע אנחנו חוששים. יתרה מזאת, היום כל חתונה שמזמינים אפילו לטווח יותר רחוק של 3 חודשים קדימה, מה שלא היה בעבר, אנשים מתחילים לחשוב רגע אחד, אני משלם עכשיו מקדמה, אם יהיה אסור, האם המקדמה תוחזר אליי, כמה זה יהיה אסור, האם זה 100 אנשים או 50 איש או 200 איש, בוא נגיד, יש ספק גדול על כל פתיחת הזמנה כזו, יש ספק שלנו סעיפי קורונה, מה שנקרא, תקופה לא קלה, לא קלה.
תגיד, אנשים למדו אבל משהו מתקופת הקורונה? כאילו בעתיד אנחנו נראה אירועים קטנים יותר, אחרים, או שיחזרו לשגרה די מהר?
אתה שואל אותי תחושה אישית שלי, למרות שזה אולי מבחינתי לא כך מקצועי להגיד, אבל אני
מרגיש... כן, בעצם ניגוד עניינים.
כן, אני מרגיש אבל שכמות האנשים תרד. אני מאמין שככל שיחלוף הזמן, אז נחזור לשגרה מסוימת, אבל זה לא יהיה כמו שהיה. זו התחושה שלי. בוא, תקופה לא קלה לכולם, לא לחתנים ולא לקלות שלא יודעים או לא יודעות מה הולך להיות בחתונה שלהם. חתונות שבוטלו, חתונות שנדחו. אני יכול לומר לך שגם בגלל המצב הזה יש חתונות שבוטלו, הכוונה שהזוג נפרד כתוצאה מכל האילוצים שהיו בדרך.
כן.
לא נעים.
טוב, נקווה שאתה יודע, הקורונה תעלם מחיינו לטובת כולם, גם הבריאות שלנו, וגם...
שישמח, שידע לחזור לעשות הסמכות כפי שאנחנו יודעים לעשות אותם, עם שמחה ובריאות מלאה.
שלום יסקוביץ', מנהל דימול פלטינום, תודה, ערב טוב.
תודה גם לכם.
תודה רבה. עוד מספחי הקורונה, ככה לקראת סיום המהדורה, יש לנו עוד זמן, בעקבות המשבר הכלכלי של נגיף הקורונה, הקונגרס האמריקאי העביר חוק שנותן מענק של $1,200 לאדם, נלמד קצת יותר, זה נושא שמאוד מעניין. ערב טוב יעקב פאביאן.
ערב טוב ושלום רב.
מומחה לאזרחות אמריקאית, לילדים, איך זה עובד? ספר לנו קצת על המענקים האמריקאים בתקופת הקורונה.
אוקיי, אני אנסה לעשות בזה קצת סדר, היות ופורסם, הדברים פורסמו ויש הרבה דיסאינפורמציה שרץ, וממש חבל, כי אזרחי ארצות הברית וישנם רבים כאלו שגרים כאן בארץ, ומגיע להם זכויות על פי חוק, חבל שיפסידו, וחבל שיעשו גם דברים לא חוקיים. אז אני אשתדל, רק אני אסייג שאני לא רואה חשבון ולא עורך דין בהכשרה, אבל הייתי רואה חשבון, ואני כאן עוסק באזרחויות אמריקאיות לילדים על פי סעיף הסבא, וכתבתי זה גם מאמר מקיף, אז אני בקיא בחומר ואני אשתדל להעביר את הדברים.
Okay.
ככה, הקונגרס האמריקאי העביר כמה חוקים גרנדיוזיים בהיקפים מטורפים של חבילות חוקי חילוץ בשביל לנסות להציל, להושש, להניע את הכלכלה האמריקאית שנמצאת כרגע במשבר קשה ביותר בקפות נגיף הקורונה. בחוק החילוץ השלישי הם העבירו גם כן מענק כסף פשוט שהם שמים מזומן לכל אזרח אמריקאי באשר הוא ללא תלות במקום מגוריו, כלומר כל אזרח שגר גם בישראל ועומד ברשימת תנאים או בסיסים שתכף אני גר בהם מקבל את המענק. בעצם כל אזרח אמריקאי שההכנסה שלו היא לנפש ליחיד ועד $75,000 בשנה זכאי למענק של $1,200. וכל ילד שהוא מתחת לגיל 17, מגיל 16 ומטה, שיש לו אזרחות, מקבל, ההורים מקבלים עליו מענק של $500. כרגע המענק הוא חד פעמי. יש דיבורים שמסעו יותר, או מענק שני, כרגע זה כל דיבורים באוויר. מה שעבר כרגע זה החוק הזה של מענק הקורונה ש...
איזה פעולה אקטיבית נדרש מאותו בעל אזרחות?
הגוף שמונה לביצוע התשלום הוא רשות המיסים האמריקאית, שמכונה לפי הראשי תיבות שלו, IRS. הם מבצעים, לפי החוק, הם אמורים לבצע את התשלומים לכל מי שהגיש דוח מס של או שנת 2018 או שנת המס של 2019, הדוחות מס שעכשיו מגישים. הערה קטנטונת, בארצות הברית בניגוד לארץ, כל האזרחים מגישים דוחות מס. כל מי שיש לו הכנסה חייבת מס, מגיש דוחות מס. בארץ, בעיקר רק עצמאים ובעלי הכנסות מאוד גדולות, מגישים שומות מס, שם זה חובה על כל אדם שיש לו הכנסות מעבודה, מגיש דוח מס פדרלי. עכשיו, כל מי שהגיש דוחות מס של 2018 או של 2019, אמור לקבל את הכסף אוטומטית. לפי איך שהוא ביקש, רובם מקבלים החזרי מס, ולאותו אמצעי תשלום שהוא ביקש לקבל את החזר המס הרגיל, הוא יקבל גם את מענק הקורונה. מי שלא הגיש דוחות מס, וזה מאוד חשוב להרבה אזרחים, דברים, אנשים שלא חייבים בהגשת דוחות מס, שאין להם הכנסות, ה-IRS פתח אפשרות מיוחדת להגשת דוח מס מקוצר, הוא נקרא באנגלית non-filer return, אפשר למלא אותו לבד, ממש קל, כמה דקות של עבודה, 5 דקות, מי שקורא אנגלית זה באמת קלי קלות, וככה הוא יכול לקבל את הכסף שמגיע לו. יש קאץ' אחד שנוגע להמון המון אמריקאים שגרים פה בישראל, אפשר על פי החוק, זה קצת קשור כרגע לחוקי המס האמריקאים, אפשר לצרף את בני הזוג שלא אמריקאים לדוחות המס השוטפים, עושים את זה בדרך כלל בשביל להגדיל את ההחזרי מס השוטפים וגני הילדים, אפשר לקבל עד $1,400 לילד כל שנה. מי שצרף את בן או בת הזוג שהוא לא אמריקאי לדוחות המס, הם קיבלו מספר שמכונה ITIN, זה מספר זיהוי דומה למספר הרגיל של האמריקאים, ה-Social Security Number, מספר בתוך לאומי, רק מתחיל בספרה 9. מי שהגיש דוח מס כזה, כלומר בני זוג שאחד אמריקאי ואחד לא אמריקאי, לא יקבל את המענק בכלל.
כבר הייתי בטוח שאתה הולך להגיד שהוא יקבל על שניהם, אני עכשיו חזרת אחור.
בעצם יש שם איזשהו קט, שהם רצו לצ'פר את החיילים, אז מי שמשרת בצבא האמריקאי מקבל גם על בן הזוג שלא אמריקאי. זה נחש שרוב המאזינים לא משרתים בצבא האמריקאי, אז זה פגע בהם, ובעצם לא יקבלו כלום. יש מספר פתרונות אפשריים, העיקרי, מי שמתעסק כבר יגיש דרך הרואה חשבון והיועץ משהו מגיש כל שנה דוחות מס, הפתרון הכי טוב זה פשוט לפצל את הדוחות, ובצורה הזאת בדרך כלל אפשר גם כן להגיע למקסימום, לפעמים צריך להגיש דוחות תיקון, שוב, מי שמגיש את הדוחות כל שנה, או שפשוט אמר את המילים האלה לרואה חשבון שמגיש לו את זה, והם כבר הבינו מה צריך לעשות.
טוב, אני מקווה שאתה יודע, אוחזים ראש, מאזיננו בעלי האזרחות האמריקאית.
אז בואו נסכם בקצרצרה, שמי שהוא אברך אמריקאי, אישה, עקרת בית, כל אדם שיש לו אזרחות אמריקאית, הוא לא מגיש דוחות מס, לא חייב להגיש דוחות מס, יש אפשרות מאוד מאוד פשוטה להגיש דוחות מס מקוצרים, למי שיש לו פחות מ-$12,200 הכנסות בשנה, והוא יקבל את הכסף. אין בכך סיכון, אין בעיה, כמובן בהנחה שאנשים לא מעלימים הכנסות ולא מעלימים ניסים ודברים כאלה, אין סיבה לפתח הרדות סתם, הכסף הזה מגיע לכם, תנצלו את זה ואל תיכנסו, ואל תיכנו לשמועות שווא, ונקודה מאוד חשובה, יש הרבה שמועות שרצות על דדליינים ודברים כאלה, אין דדליין, הדדליין הוא ב-2024. אז אפשר להירגע,
לנשום
עמוק, ולקבל את הכסף שמגיע.
יעקב פאביאן, מומחה לאזרחות אמריקאי לילדים על פי סעיף הסבא, ערב טוב ותודה רבה, עזרת למאזיננו.
תודה, שיהיה בעזרת השם, שיהיה בהצלחה לכולם.
תודה רבה. נעבור לחברון ונאמר ערב טוב לברוך מרזל.
ערב טוב ברוך.
תגיד, מה היה שם האירוע הזה שלוחם גולני מבחין בקטטה, מפריד, יש כאלו גורסים כך ויש אחרת, והם תקפו אותו, הוא עבר לתומו.
קודם כל, בוא נכניס את העסק בפרופורציה. היו, נניח שאני מקבל את גרסת התקשורת, לא יודע, מי שמנפח את האירוע הזה, וכל מה שהוא אומר זה בסדר.
גרסת התקשורת אומרת כך, אני מצטט, ברוך.
היו בחברון בעשרה ימים האחרונים, 32 אירועים יותר חמורים מהאירוע הזה. בשבת הזאת, הייתה פה, היו פה קבוצה של אורחים, נדקר רבי, מכות, שברו מכוניות, הם לא מתנחלים, הם לא מחברון, אף אחד לא מתייחס לזה. זרקו בקבוקי תברה לחיילים, 10 בקבוקי תברה בשבועות האחרונים, זה לא מגיע לחדשות, חיילים נפצעים מהבנים.
ברוך,
לא
אבל אלו אירועים סטנדרטיים, לכן זה לא מגיע לחדשות, אבל אתה יודע, אומרים שכלב נשך אדם או אדם נשך כלב, אתה כבר מבין לבד.
אז זוהי הגזענות וביטבה, הערבים הם יותר גרועים מאיתנו, הערבים הם שומעים, מה, מכלילים את כל הערבים שמרביצים לילד יהודי ביום חמישי שעבר, זה לא כלום, כי זה ערבים והם מרביצים סדרתיים, ורק שילדים יהודים יש להם קטטה, טוענים שהתחילו איתם, זה דברים שיבדקו, אז זה לא משנה, יש קטטה, אז עושה את כל החדשות, זוהי הצביעות וביטבה, זה בדיוק, בדיוק, למה שאומרים שהתקשורת טוענת, זה בדיוק, בדיוק, מה שאומרים התנכלות, וזה הסיבה שאנחנו צריכים להתמודד, ולא מתרגשים, ילדים, אפילו נניח, ילדים יהודים הרביצו לערבי. אגב, אני פגשתי את הערבי הזה היום, הוא יכול לאכול את הילדים הקטנים האלה בלי מלח. יותר, אם היית רואה את הערבי הזה, היית חושב שהוא הרביץ להם ולא הם הרביצו לו. אתה היית מניח שילדים לא הם הרביצים לכזה בריון. אבל זה, כל הדברים האלה ייבדקו. יכול להיות שהילדים הותקפו, יכול להיות שמים לי זה, אבל הבליץ הזה, פתאום אנחנו מגלים שיש בחברון משטרה. לא ידענו, כשאתה מתלונן שערבי זורק ידן, סוטרים אפילו לא מתייחסים אליך. כשאתה מתלונן שערבי בונה משהו לא חוקי, לא מתייחסים אליך. פתאום אנחנו מגלים, יש משטרה בחברון. יש כוח שיטור בחברון.
אתה טוען בקיצור שכשיש אירועים מצידם של הערבים, כלפי יהודים או חיילים, הנושאים הללו לא מטופלים, אבל אירוע כזה תופס כותרות.
אני טוען שזה שהנושא הזה מקבל יותר פרסום מאשר קצין בצבא שחוטף אבן בראש ביום שישי, או בקבוקי תבערה שנזרקים ביום חמישי, או ילד יהודי שמותקף רק בגלל שהוא יהודי ביום חמישי, זוהי אנטישמיות, זאת גזענות, זו רדיפה, וכרדיו שמייצג את הציבור החרדי, אתם צריכים להבין את הדבר הזה. חרדי עשה ככה, חרדי עשה ככה. זה אותו דבר עושים למתנחל. יש איזה אליטה ששולטת בתקשורת, במשפט ועוד ברחות, והם מכתיבים את סדר היום. כאשר חרדי יעשה משהו, או מתנחל יעשה משהו, יתפוס כותרות ששמאלני ישרוף את 500 דתיות, זה לא כמו איזה גרפיטי על קיר באיזה כפר ערבי.
כן. טוב, הדברים ברורים. אני חייב לשאול אותך עוד שאלה לסיום. תגיד, העובדה שיש כאן את עסקת המאה של טראמפ ועניין הסיפוח על הפרק, היא גורמת לאירועים כאלו להיות חמורים יותר, אולי להתרבות?
אין שום ספק שהדבר הזה יציס את השטח מכל הצדדים. וכמו שהרבי מלובביץ' אמר, רק כשמדברים על ויתורים יהיה פה שיכול להביא לשיחות דמים גדול, סכנה נורא. מתווה טראמפ הוא אסון מראשיתו עד אחותו, כולל הריבונות, אין שם משהו אחד טוב. רואים שיש סוכריה, זה רק נדמה לנו שזה סוכריה, זה כלום, זה אפס, אין בריבונות שום דבר חיובי, כלום, הכל זה עונש ומכה וצרה לעם ישראל. זה אוסלו, המשך של אוסלו, רק הפעם יותר בעומק השטח, מסכן את כל יהודי בארץ, וטילים יפלו בכל מקום, ואנחנו מזהירים כרגיל, והציבור בטוח שנתניהו בכלל איש ימין, אתה יודע, יש אנשים שחושבים שנתניהו איש ימין, אבל הוא ישב על התוכניות, הוא מקים מדינה פלסטינית, הוא מחלק את ירושלים, הוא עושה את כל הדברים הנוראים ביותר, לפחות מה שהליכוד עבר עד לא מזמן, מבחינתו שזה נורא, שזה מה שהשמאל רוצה לעשות, זה מה שהליכוד עושה. הליכוד מגשים את הדרך של מרץ. למה השמאלנים לא מרוצים? למה הערבים לא מרוצים? כי השיטה שלה זה תמיד לבקש עוד, כן, ולהגיד שהם לא מרוצים.
ברוך מאזל, איש חברון, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה, ואנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו, כמו שהציל אותנו מאנטיוכוס, שיוציא אותנו גם מנתניהו.
בשם השם נעשה ונצליח.
אמן ואמן.
פרסומות ומיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב.
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמשת מיני דגן. חדש, נסטלה מפנקת אתכם עם 5 סוגי דגני בוקר בחשרות מעודרת. בסדרה צ'יריוס, קראנץ', קראנץ' ממתיקות מעודנת, גולדן מיניס ופיטנס. בתיאבון!
יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז.
הילולת אביהם של ישראל,
עשור לפטירתו של מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. השנה יותר מתמיד, מצווים אנו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. העצרת המרכזית תהיה בלי קהל ותועבר בשידור ישיר בכל המדיות הדיגיטליות. ביום שלישי, בשעה 20:00, למסירת שמות לתפילה על ציונו הקדוש חינם, חייגו, כוכבית 51-65.
אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
רוצים לענות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? אושר בכבוד, בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, מאפשרת לכם לענות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים מגילאי 6 ועד 14, עם מגוון מסלולי השקעה בהתאמה אישית תוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, 02-620-1071, 02-620-1071.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. רכב כבר מזמן איננו מותרות, ובמצב החדש כולנו נהיה חייבים להתנהד איכשהו. יש לנו מגוון ענק של רכבים עם נתונים מדהימים. גלגלנו את חיסכון העלויות להנחה מטורפת על הרכב שלא תחזור.
כוכבית 5326 אביס.
שלום עליכם כולם, כאן מוישה, אני פה בגלל אשתי. היא ביקשה לומר לכל המשפחות בעם ישראל שיש דיסקונקי חדש של קשת הפקות, עם כל ההופעות, ההצגות, ההרצאות של כל הרבונים שליטה, והחידוש גם שכל ההופעות הומור שהייתה הולכת אליהן עד לפני הקורונה עם מחשמה, עכשיו הכל בפלסטיק שחור קטן 64 ג'יגה, המחיה, וזה רק ב-150 שקלים. ל-100 הראשונים שהתקשרו, 1-700-55-98-98, 1-700-55-98-98.
הצטרפו עכשיו להגרלה הגדולה על הדופלקס ותזכו פעמיים, כוכבית 9886.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
עכשיו נאמר ערב טוב לכתבנו לענייני בריאות, צבי טסלר.
ערב טוב איתי.
מה מצבנו בקורונה? דיברנו עליה יותר מדי, אבל לא קיבלנו נתונים. אתה יודע, אנחנו בירידה, בעלייה, לאיזה כיוון אנחנו הולכים?
משרד הבריאות מפרסם ערב את הנתונים. קודם כל נתחיל בנתון היבש, 83 חולים הובחנו ביממה האחרונה.
ירידה.
אחרי שהתרגלנו ליותר מ-200,
כן.
כאילו ירידה.
על פניו. עכשיו תגיד לנו את האבל עכשיו.
זהו, אז פה יש אבל גדול, פשוט היו מעט מאוד בדיקות לעומת הימים האחרונים. אם התרגלנו לקצב של 13,000, אפילו 18,000 בדיקות ביממה, אתמול בוצעו בסך הכל פחות מ-7,000 בדיקות, היום בוצעו יותר, אבל נכון עכשיו פה הונחו רק 4,800 בדיקות. אם מסתכלים בשיעור הבדיקות החיוביות, אלו שחולי קורונה מתוך סך הבדיקות, אז אנחנו אפילו גבוהים מהמצבים האחרונים, יותר מ-2% אתמול ויותר ב-1.5% היום, הגענו לאזור האחוז ושתי עשיריות. זה אומר שיש מסך הבדיקות שנעשו, יש אפילו עלייה.
כן.
ברגע שיגיעו
התוצאות, אז אנחנו נוכל לראות כמה
מהם. נקווה
שהמספרים יהיו קטנים. צבי טסלר, כתבנו. תבוא אלינו רק עם בשורות טובות בעזרת השם.
באמן.
תודה רבה לך. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב הזה. נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי השידור אורי כהן ומוישי כהן. אני הייתי איתי גדסי ולכולכם ערב טוב ושקט. אנחנו מסיימים, יהיו לנו פרסומות חדשות ויהיו איתנו. ערב טוב לכולכם.